בקיצור נמרץ, המחקרים המובילים של המחצית השנייה של פברואר 2014. אופיואידים במינון נמוך אינם קשורים לסיכון מוגבר לאשפוזים ותמותה ב-COPD בדרגה חמורה. על פי מחקר חדש מה-BMJ, השימוש באופיואידים במינונים נמוכים בחולי COPD המגיעים לאשפוז אינו קשור לסיכון מוגבר לתמותה, בעוד ששימוש במינונים גבוהים מעלה את הסיכון לתמותה. מטרת החוקרים הייתה להעריך את הבטיחות של בנזודיאזפינים ואופיואידים במטופלים עם COPD חמורה. המחקר התבצע תוך מעקב תקופתי רציף אחר קבוצת המדגם. המחקר התבצע במרכזים שבהם ניתן טיפול ארוך טווח בחמצן בשוודיה. השתתפו 2,249 מטופלים שהחלו טיפול ארוך טווח עם חמצן בעבור COPD בשוודיה בין 2005 ל-2009 במסגרת רשם לאומי. יעדי המחקר המרכזיים כללו השפעת בנזודיאזפינים ואופיואידים על שיעורי האשפוז בבתי החולים ותמותה, תוך ביצוע התאמות לגיל, מין, רמת גז בדם בעורקים, BMI, סטטוס של יכולת ביצוע, אשפוזים קודמים, תחלואה נלווית ושימוש בתרופות נוספות. מבין המשתתפים, 76% עברו אשפוז בבית החולים, ו-50% נפטרו בתקופת המעקב. לא היה אף מטופל שנשר מהמעקב. בנזודיאזפינים ואופיואידים לא היו קשורים עם שיעורי אשפוז מוגברים. יחס הסיכון היה 0.98 ברווח בר סמך של 0.87 עד 1.1 ו-0.98 ברווח בר סמך של 0.86 עד 1.1 בהתאמה.
בנזודיאזפינים היו קשורים בסיכון מוגבר לתמותה. יחס סיכון של 1.21 ברווח של 1.05 עד 1.39, עם מגמה לתלות במינון. אופיואידים גם נקשרו לסיכון תלוי מינון. במינונים נמוכים, פחות מ-30 מיליגרם מורפין פומי אקוויוולנטי ליום, לא נמצא קשר מובהק לתמותה. סיכון יחסי של 1.03 בטווח של 0.84 עד 1.26. בניגוד לכך, במינונים גבוהים נמצא קשר כזה. סיכון יחסי של 1.21 בטווח של 1.02 עד 1.44. שילוב של בנזודיאזפינים ואופיואידים במינון נמוך לא היה קשור לסיכון מוגבר לאשפוזים. סיכון יחסי של 0.86 בטווח של בין 0.53 ל-1.42, או תמותה. סיכון יחסי של 1.25 בטווח של 0.78 עד 1.99. הקשר לא הותאם למידת השימוש הקודם בתרופות אלה או על ידי היפרקפניה, עודף CO2 בדם. מסקנות החוקרים הן שאופיואידים במינון נמוך יותר אינם קשורים לסיכון מוגבר לאשפוזים או לתמותה במטופלים הסובלים מ-COPD חמור, ושהטיפול עשוי להיות בטוח בעבור הפחתת סימפטומים במקרה של מחלה נשימתית חמורה.
האם טיפול באספירין במינון נמוך מלווה בהפחתת שיעורי תחלואה ותמותה של חולי אי-ספיקת לב? בכתב העת Circulation Heart Failure, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ועולה מהן כי טיפול באספירין במינון נמוך מלווה בירידה משמעותית בשיעורי התחלואה והתמותה בטווח הארוך. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי קיימת מחלוקת בנוגע לחשיבות טיפול באספירין במינון נמוך בחולי אי-ספיקת לב. הוכח כי לתרופה זו יש תועלת במחלות נלוות לאי-ספיקת לב, אך סקירה רטרוספקטיבית של מחקרים להערכת מעקבי אייס והשוואות פרוספקטיביות עם קומדין הדגימו עלייה בסיכון לתחלואה עם טיפול באספירין. במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים להעריך את הקשר בין טיפול באספירין במינון נמוך והסיכון לתחלואה ותמותה במדגם גדול מבוסס קהילה. מדובר במדגם רטרוספקטיבי של חולים שלקחו חלק בתוכנית טיפול באי-ספיקת לב. החוקרים בחנו את הטיפול באספירין בתחילת המחקר, והקשר בין הטיפול ובין תמותה ואשפוזים עקב אי-ספיקת לב. מבין 1,476 חולים, גיל ממוצע של 60.4 שנה, 63% גברים, 892 קיבלו מרשם לטיפול באספירין, 60.4%. אספירין במינון נמוך, 75 מיליגרם ליום, ניתן ל-828 חולים, 92.8%. חציון משך המעקב עמד על 26 שנים, כאשר במהלך תקופת המעקב, 464 חולים הלכו לעולמם, 31.4%. מניתוח הנתונים עלה כי טיפול באספירין במינון נמוך לווה בירידה בסיכון לתמותה, בהשוואה לאלה שלא טופלו באספירין, יחס סיכון של 0.58. ממצאים אלה אושרו גם בניתוחים לפי תת קבוצות. טיפול באספירין במינון נמוך לווה בסיכון מופחת לאשפוזים עקב אי ספיקת לב, בהשוואה לאלה שלא טופלו באספירין באוכלוסייה הכללית, יחס סיכון מתוקן של 0.70. ממצאי המחקר מציעים כי אספירין במינון נמוך עשוי לתרום למניעה שניונית בחולי אי ספיקת לב, ומדגישים את הצורך במחקרים נוספים להערכת אספירין במינון נמוך בחולי אי ספיקת לב.
מומחים קוראים להנחיות חדשות בנוגע למקומם של ניתוחים בריאטריים. ניתוח בריאטרי הינו אפשרות בטוחה ויעילה העשויה להביא לנסיגה בסוכרת, ממצאים שהובילו לקריאה לעדכן את ההנחיות מטעם ה-National Institute of Health משנת 1991 בנושא. הפרוצדורה השתנתה באופן נרחב במהלך 20 השנים האחרונות מאז פורסמו המלצות ה-NIH, אך עדיין ניתוחים בריאטריים משמשים טיפולי מוצא אחרון. כך קובעים רופאים בסדרה של 4 מאמרי סקירה, שתי הערות נלוות ומאמר מערכת שפורסם במהדורת 3 בפברואר של כתב העת Lancet Diabetes and Endocrinology. המומחים כותבים כי ניתוח בריאטרי מציע הזדמנות אמיתית למניעת מחלות נלוות וסיבוכים של השמנת יתר. במידה שישמש רק האפשרות האחרונה, אזי ההזדמנות עובדת. לאור זאת הם קוראים ל-NIH לעדכן את ההנחיות בנושא ניתוחים בריאטריים, תוך הבנת ההשפעות האדירות שלהם. לדברי המומחים, נייר העמדה של ה-NIH משנת 1991 הגביל את הניתוח לחולים ממדדי מסת גוף של 40 קילוגרם למטר בריבוע ומעלה, או מעל 35 קילוגרם למטר בריבוע עם מחלות נלוות דוגמת סוכרת. המלצות אלו הפכו למדד הזהב למועמדים לניתוח מאז, גם מחוץ לארצות הברית. חשוב מכך, חברות ביטוח תולות את החלטתן בנוגע להחזרים על ניתוחים אלו בהתאם להנחיות הללו משנת 91. במידה שמדובר בחולי מדד מסת גוף של 33 וסוכרת דוהרת, אז הייתכן כי מדובר ברעיון טוב להשלים ניתוח מעקף קיבה, אך הביטוח לא יממן זאת. בצד החיובי, ההנחיות הובילו לטיפול סטנדרטי ברחבי העולם ולהרחבת גוף העדויות בנוגע לסיכונים ארוכי הטווח והתועלת של ניתוחים אלו. עם זה הן פותחו כאשר הפרוצדורה נעשתה בניתוח פתוח, כאשר כיום כמעט כל הפרוצדורות הבריאטריות מבוצעות בגישה לפרוסקופי.
כתוצאה מכך, ניתוחים להפחתת משקל הם בטוחים בהרבה יותר כיום. לניתוחים בריאטריים לפרוסקופיים, יש פרופיל בטיחות דומה לניתוחים להחלפת מפרק הירך, עם שיעורי תמותה נמוכים משמעותית מניתוחי מעקפים של האורכים הכליליים. אחרים הסבירו כי עדיין קיימים סיכונים, אך הם אינם גבוהים כפי שסברו בעבר. הסיכון לתמותה נמוך מ-0.3% בעקבות ניתוח מעקף קיבה במרכזים מנוסים, שיעור דומה לניתוחי כריתת כיס מרה. יתרה מזו, לניתוחים אלה יש השפעה חיובית על תפקוד תאי בטא ופוריות, עם סיכון נמוך יותר למחלות לב וכלי דם ומחלת כבד שומני, כאשר היקף השיפור גדול בהרבה מהשיפור בעקבות שינוי אורחות חיים או טיפול תרופתי. השאלה כעת היא אם לניתוחים אלה יש תועלת בחולים אחרים שאינם עונים על הקריטריונים לפי דרגת ההשמנה שלהם. סוכרת מסוג 2 הינה מחלה כרונית ופרוגרסיבית, אך עם מעקף קיבה, 80% מהחולים צפויים לנסיגה מלאה של המחלה, ואין ספק כי מדובר בפרוצדורה יעילה במצבים אלה.
לדיכאון קרוני, קשר סיבתי עם מחלת לב כלילית. על פי מחקר חדש מה-European Journal of Preventive Cardiology, מטופלים הסובלים מסימפטומים דיכאוניים קרוניים עלולים להעלות את הסיכון למחלת לב כלילית. ברקע, המחברים מציינים כי סקירות שיטתיות שבחנו קשר בין הפרעות דיכאון עם מחלת לב כלילית ושבץ, הגיעו לתוצאות מעורבות. החוקרים משערים שכישלון בלקיחה בחשבון של סיבתיות הפוכה ותבניות הקשורות לעוצמה ולתדירות הסימפטומים, עלול היה לגרום לקבלת העדויות הסותרות. לכן, במחקר עוקבה פרוספקטיבי זה על הפרעת דיכאון, מחלת לב כלילית ושבץ, בוצעו ניתוחים לסיבתיות הפוכה ולקשר תלוי תדירות הסימפטומים תוך שימוש בנתונים תצפיתיים לאורך 4 מחזורים של 5 שנות מעקב ו3 של 10 שנות מעקב. בסך הכל מעקב של 24 שנים, בהתבסס על חזרות מרובות של מדידת חשיפה לסימפטומים. המשתתפים במחקר, Whitehall 2, בסך הכל 10,036 ו-31,395 תצפיות למשתתף, בגיל התחלתי ממוצע של 44.4 שנים, אפשרו איסוף של עד 6 מדידות חוזרות של סימפטומים דיכאוניים באמצעות שאלון בריאות כללי הכולל 30 סעיפים, GHQ-30, ומדידה אחת באמצעות האפידמיולוג'יק סטאדיס דיפרשן סקייל, המוכרת גם כ-CESD. קבוצת המשתתפים הייתה במעקב לגבי אירועים קורונרי מג'ורים, אוטם שריר הלב קטלני ולא קטלני, ושבץ, כולל תמותה משבץ, באמצעות הרשם הלאומי לתמותה, מידע על אירועים בבתי חולים, סקירת ECG, רשומות רפואיות ושאלון עצמי.
תוצאות ה-GHQ-30 חזו שבץ לאורך 0-5 שנים, עם סיכון יחסי של 1.6, בטווח שבין 1.1 ל-2.3, כתלות בדרגת הדיכאון, אך לא לתקופה של 5-10 שנים, סיכון יחסי 0.94, בטווח שבין 0.6 ל-1.4. שימוש בתצפית של המחזור האחרון של 5 השנים, והערכה מצטברת של GHQ-30, הייתה קשורה למחלת לב כלילית, עם סיכון יחסי של 1.1 בטווח שבין 0.7 ל-1.7, ל-1 עד 2 אפיזודות דיכאון למשתתף, ולסיכון יחסי של 2.06 בטווח שבין 1.2 ל-3.7, ל-3 עד 4 אפיזודות דיכאון למשתתף. דיווחי ה-CESD חזו מחלת לב כלילית עם סיכון יחסי של 1.81, בטווח שבין 1.1 ל-3.1. מסקנת החוקרים היא כי נמצאה עדות לקשר סיבתי תלוי מינון, הופעות, בין סימפטומים דיכאוניים למחלת לב כלילית. בניגוד לכך, קשר פרוספקטיבי של סימפטומים דיכאוניים עם שבץ נראה כקיים באופן מלא או חלקי באמצעות סיבתיות הפוכה, כלומר השבץ הוא זה שגורם לדיכאון. החוקרים מדגישים את החשיבות של טיפול בסימפטומים דיכאוניים במניעת מחלת לב כלילית, במיוחד כאשר טיפול זה יכול לסייע גם למטופל להיפטר מהרגלים לא בריאים, כמו עישון, למשל.
הנחיות ראשונות מטעם ה-AHA-ASA להפחתת הסיכון לאירועי מוח בנשים. מתוך סטרוק. איגודי ה-ASA-AHA, American Stroke Association, American Heart Association, פרסמו בכתב העת סטרוק הנחיות ראשונות להפחתת הסיכון לאירועי מוח המיועדות באופן ספציפי לנשים. המומחים מסבירים כי מדובר בפעם הראשונה שבה פורסמו הנחיות המתייחסות באופן ספציפי לסיכון לאירועי מוח בנשים. ההנחיות ממליצות גם על מדד סיכון לאירועי מוח הספציפי לנשים. המומחים מדווחים כי בכל שנה מאובחנים בארצות הברית אירועי מוח בהיקף גדול יותר ב-55,000 בנשים בהשוואה לגברים. אירוע מוח הוא הגורם החמישי בשכיחותו לתמותה בגברים, אך השלישי בשכיחותו בנשים, ועם הזדקלות האוכלוסייה צפויה עלייה במספר החולים. הכותבים משוכנעים כי גורמי סיכון ספציפיים לאירועי מוח הם ייחודיים לנשים, דוגמת הריון, טיפול בגלולות למניעת הריון וטיפול הורמונלי חליפי. חלק מן המצבים הרפואיים המעלים את הסיכון לאירועי מוח הם הרבה יותר נפוצים בנשים, כולל מיגרנה עם אורה וטרומבוזיס של הוריד המרכזי. לאור זאת, יש להתייחס בהתאם למגדר החולים בעת הערכת הסיכון לאירועי מוח. ההנחיות כוללות מידע על אודות הסיכון לאירועי מוח עם הריון, בעיקר במקרים שבהם התפתחה רעלת הריון. המומחים כותבים כי רעלת הריון במהלך ההריון מלווה בהכפלת הסיכון לאירועי מוח בשלב מאוחר יותר, גם במקרים שבהם לחץ הדם שב לערכים תקינים לאחר הלידה. לפיכך, חשוב לשאול נשים מבוגרות על הופעת רעלת הריון בעת הערכת הסיכון לאירועי מוח, גם אם הסיבוך אירע 30, 40 או 50 שנים קודם לכן.
בנשים שפיתחו רעלת הריון, תועד סיכון מוגבר לאירועים מוחיים, ולכן יש להשלים בדיקות סקירה ללחץ דם וגורמי סיכון לעתים תכופות יותר, או להתחיל בדיקות סקירה בשלב מוקדם יותר. אחת ההמלצות החדשות בהנחיות נוגעת לנשים עם היסטוריה של יתר לחץ דם לפני ההיריון, כאשר יש מקום לשקול מתן טיפול באספירין במינון נמוך ו/או תוספי סידן להפחתת הסיכון לרעלת הריון. ההנחיות ממליצות גם כי בנשים הרות עם לחץ דם גבוה באופן מתון, 150 עד 159 על 100 עד 109 מילימטר כספית, תעלה אפשרות של טיפול בתרופות להפחתת לחץ הדם, בעוד שבאימהות לעתיד עם לחץ דם גבוה באופן חמור, 160 מילימטר כספית על 110, יש מקום להתחיל טיפול תרופתי. המלצות אחרות כוללות בדיקות סקירה של נשים ללחץ דם גבוה לפני התחלת טיפול בגלולות למניעת הריון, מאחר שהשילוב הנ"ל מעלה את הסיכון לאירועים מוחיים. יש לעודד נשים עם מיגרנות עם אורה להפסיק לעשן, במטרה להימנע מהסיכון המוגבר. בקצה השני של ספקטרום הגיל, ההנחיות ממליצות להשלים בדיקות סקירה לפרפור פרוזדורים בנשים מעל גיל 75 שנה. מאחר שבנשים בגיל מבוגר קיים סיכון גבוה יותר מגברים לפרפור פרוזדורים, הפרעת קצב העשויה להופיע ללא כל תסמין, חשוב להשלים בדיקות סקירה באופן אגרסיבי יותר בנשים מבוגרות. למרות שחלק גדול מההמלצות מיושמות כבר היום, ההנחיות החדשות מאגדות את המידע בנושא.
באילו מצבים יש להשלים ברור כאשר ממצאי מבחן במאמץ אינם חד משמעיים, מתוך ה-Journal of American College of Cardiology. מחקר חדש מסייע בזיהוי חולים בסיכון נמוך עם ממצאים שאינם חד משמעיים בבדיקת אק"ג במאמץ, שבהם ניתן להימנע מבדיקות הדמיה נוספות להערכת אפשרות למחלת עורקים כלילית. החולים שבהם הסבירות הגבוהה ביותר לממצאים חיוביים בבדיקות הדמיה נוספות הם אלו עם תסמיני אנגינה אופייניים, למרות תרשים אק"ג תקין בזמן פעילות גופנית. מצד שני, בחולים עם שינויים אלקטרוקרדיוגרפיים חיוביים עם החלמה מהירה, כלומר שינויי אק"ג החולפים בתוך פחות מדקה, כמעט תמיד צפויות תוצאות שליליות וכן פרוגנוזה מצוינת, ומכאן עולה כי אין צורך בבירור נוסף. מבין החולים עם ממצאי אק"ג במאמץ שאינם חד משמעיים, בנשים, בצעירים או באלו עם יכולת גופנית גבוהה יותר, או ממצאים חיוביים באק"ג שחלפו במהירות, הסיכוי לזיהוי מחלת עורקים כלילית עם בדיקות הדמיה נוספות היה נמוך יותר. הנחיות ה-AHA וה-ACC הנוכחיות ממליצות על מבחן מאמץ לזיהוי מחלת לב איסכמית בחולים היכולים לבצע פעילות גופנית עם תרשים אק"ג בסיסי תקין. עם זה, החוקרים כותבים כי למיטב ידיעתם אין נתונים בנוגע להיערות ותוצאות בדיקות ההדמיה הלא פולשניות הנוספות לאחר מבחן מאמץ בחולים ללא מחלת עורקים כלילית ידוע. המחקר הנוכחי כלל 3,656 חולים שהופנו להערכת מחלת עורקים כלילית בשנים 2009 ו-2010. גיל החולים הממוצע עמד על 54 שנים, 46% היו גברים. החולים עברו מבחן מאמץ עם הליכון, כאשר יעד קצב הלב היה 85% מקצב הלב המקסימלי הצפוי.
במרבית החולים, 67.7%, תוצאות הבדיקה היו שליליות, ובמעטים, 3.7%, התקבלו תוצאות חיוביות. ב-28.5%, תוצאות הבדיקה לא היו חד משמעיות, כולל אק"ג שלילי, אך עם רמת מאמץ תת-מקסימלית, אק"ג חיובי, אך ספציפיות נמוכה לאור תרשים אק"ג בסיסי, אק"ג חיובי עם שינויים אלקטרוקרדיוגרפיים שחלפו בתוך דקה, אנגינה טיפוסית למרות היעדר שינויים אלקטרוקרדיוגרפיים, קוצר נשימה לא הולם למרות היעדר שינויים אלקטרוקרדיוגרפיים, או הפרעות קצב לב בעלות משמעות קלינית. בששת החודשים לאחר מבחן מאמץ, מבין 3,656 חולים, 332 חולים, 9.1%, עברו בדיקות הדמיה לא פולשניות, ו84 חולים, 2.3%, עברו אנגיוגרפיה. מבין אלה שעברו בדיקות נוספות, ב-260 חולים התקבלו תוצאות שאינן חד משמעיות במבחן מאמץ. בדיקות הדמיה לא פולשניות כללו בעיקר מיפוי לב, 81.3%, אקו לב במאמץ, 12%, טומוגרפיה ממוחשבת של העורקים הכליליים, 5%, ובדיקת MRI במאמץ. מבין 77 החולים שבהם השינויים האלקטרוקרדיוגרפיים במבחן מאמץ חלפו במהירות, ושהשלימו בהמשך בדיקת הדמיה לא פולשנית, ואף לא אחד מהחולים התקבלו תוצאות חיוביות בבדיקת ההדמיה המתקדמת. מצד שני, בשבעה מבין 33 חולים, 21%, עם אנגינה טיפוסית, למרות היעדר שינויי אק"ג, תוארו ממצאים חיוביים בבדיקות הדמיה לא פולשניות. במהלך מעקב ממוצע של 2.7, 76 חולים פיתחו סיבוך קרדיו-וסקולרי מג'ורי, עם 47 מקרי תמותה. השיעור השנתי של סיבוך קרדיו-וסקולרי מג'ורי עמד על 0.2% בחולים עם מבחן מאמץ שלילי, 1.3% באלה עם מבחן מאמץ שאינו חד משמעי, ו12.4% באלה עם מבחן מאמץ חיובי. ממצאים אלה עשויים לסייע בזיהוי החולים הצפויים לתועלת הרבה ביותר מבדיקות הדמיה נוספות, לסייע בחיסכון של בדיקות יקרות ומיותרות.
קריטריונים חדשים לאבחנת פיברומיאלגיה מסייעים בשיפור שיעורי האבחנה של המחלה. העדכון משנת 2011 של הקריטריונים המוקדמים מטעם ה-ACR, American College of Rheumatology, לאבחנת פיברומיאלגיה, מביאים לאבחנה מהימנה של המחלה בקבוצה גדולה ומגוונת של חולים הסובלים מכאבים. בנוסף, הקריטריונים החדשים קלים יותר לשימוש עם אתרי כאב ותסמינים נרחבים יותר, והם גם ספציפיים יותר. כך עולה מתוצאות מחקר חתך שפורסמו בכתב העת Arthritis Care and Research. לפי הערכות ה-NIH, שכיחות פיברומיאלגיה נעה סביב 5 מיליון מבוגרים אמריקנים, כאשר 80-90% מן המקרים מאובחנים בנשים. ההפרעה מתאפיינת בכאבי שרירים ועייפות, בליווי נקודות רגישות, אתרים ספציפיים ברחבי הגוף הרגישים ללחץ. הקריטריונים החדשים כוללים 19 נקודות כאב ו6 תסמינים המבוססים על דיווח עצמי. קשיי שינה, עייפות, תפקוד קוגניטיבי לקוי, כאבי ראש, דיכאון וכאבי בטן. החוקרים ביקשו לבחון את התוקף של הקריטריונים המעודכנים באוכלוסיית חולים מגוונת יותר עם כאב קרוני אופייני לחולים שבהם פוגשים הרופאים בכל יום. בתקופה שבין יולי 2012 ומרס 2013 גייסו החוקרים 321 משתתפים ממרפאות של 5 רומטולוגים, 2 מומחים לכאב ופסיכולוג אחד. החולים השלימו 5 שאלונים וכן דרגו את דרגת הכאב והרגישות ב-28 אתרים בסולם של 0-10 נקודות חומרה. החוקרים בחנו את תשובות המשתתפים באמצעות הקריטריונים האבחנתיים החליפיים. לקריטריונים המעודכנים משנת 2011 הייתה רגישות של 83.5% וסגוליות של 67.2%, והם סיווגו נכונה 73.8% מן החולים. הקריטריונים החלופיים משנת 2013 היו מעט פחות רגישים, עם רגישות של 80.7%, אך הרבה יותר ספציפיים, 79.6%, וסיווגו נכונה 80.1% מן החולים.
הבדל משמעותי היה ממצא שיעורי הימצאות של 31% מהגברים, לפי הקריטריונים המעודכנים משנת 2011, תשובות חיוביות שגויות, ו34% מהגברים לפי הקריטריונים החליפיים משנת 2013. לפיכך, שיעורי ההימצאות הכוללים בגברים, כלומר תוצאות חיוביות אמיתיות פלוס חיוביות שגויות, עמדו על 16% עם הקריטריונים המעודכנים משנת 2011, ועל 14% עם הקריטריונים משנת 2013, לעומת 6% לפי הקריטריונים של ה-ACR משנת 1990. עם הקריטריונים של ה-ACR משנת 1990, שנחשבו בעבר למדד הזהב, היה קשה להבחן באופן מדויק את החולים. החוקרים מסבירים כי נשים רגישות יותר מגברים. גברים לעתים קרובות אינם מאובחנים. גם בנשים, רופא אחד יזהה מספר מספק של נקודות רגישות לקביעת ההבחנה ביום אחד, ורופא אחר שיבדוק את החולה, עשוי שלא לזהות מספר מספק של נקודות רגישות אלה, והחולה תעבור מהבחנה של פיברומיאלגיה להיעדר הבחנה של המחלה. הקריטריונים החדשים הללו קלים יותר לשימוש. הקריטריונים המעודכנים משנת 2011 כוללים טווח רחב יותר של חולים עם תסמינים דמויי פיברומיאלגיה, בהשוואה לקריטריונים של ה-ACR משנת 1990.
מקומם של סטטינים בטיפול בחולים עם מחלת ריאות חסימתית קרונית, מתוך ה-European Respiratory Journal. ידוע כי תהליכים דלקתיים בדרכי האוויר מאפיינים חולים עם מחלת ריאות חסימתית קרונית, COPD או Chronic Obstructive Pulmonary Disease. יתרה מכך, הדלקת בדרכי האוויר נותרת שנים רבות לאחר הפסקת עישון, ללא השפעה של טיפול בסטרואידים או נוגדי דלקת על התהליכים הללו. מתוצאות מחקר חדש עולה כי לסטטינים פוטנציאל גדול, וכי למרות שלא אושרו לטיפול במצבים אלו, הם עשויים להיות יעילים נגד התהליכים הדלקתיים באוכלוסיית חולי COPD. מחקרים שפורסמו בעת האחרונה בנושא סטטינים הדגימו עדויות לפעילות נוגדת דלקת, כפי שנקבע לפי רמות מדדי דלקת בדם. במסגרת המחקר הנוכחי ביקשו החוקרים מהולנד לבדוק אם סטטינים עשויים להפחית את שיעורי התמותה של חולי COPD, ובמידה שכן, האם הירידה מלווה בירידה ברמות ה-HSCRP בדם, סמן לתהליכי דלקת סיסטמית המלווה בשיעורי תמותה מוגברים בחולי COPD. המחקר התצפיתי כלל קרוב ל-8,000 חולים בני 55 שנים ויותר, שהיו במעקב במרווחים תדירים למשך עד 17 שנים. במהלכן 363 חולי COPD הלכו לעולמם. למשתתפים במחקר שהלכו לעולמם התאימו החוקרים 2,345 חולים עם COPD תואמים בגיל ובמין ששרדו לאורך תקופת המחקר. לא זוהו הבדלים בשימוש בתרופות למחלות לב וכלי דם בין שתי הקבוצות, כולל סטטינים. כמו כן, לא זוהו הבדלים ברמות קולסטרול בשתי הקבוצות. עם זה, כאשר החוקרים לקחו בחשבון את רמות ה-HSCRP, הם מצאו כי שיעורי התמותה היו גבוהים יותר משמעותית במשתתפים עם ערכים מוגברים בתחילת המחקר. באלו עם ערכים נמוכים מ-3 מיליגרם לליטר, לא תועדה ירידה בשיעורי התמותה עם טיפול בסטטינים.
יתרה מזו, ההשפעה החיובית של סטטינים על שיעורי התמותה לא תועדה עד לטיפול שנמשך יותר משנתיים. בהתאם, ככל שהחולים נטלו את הטיפול למשך תקופה ארוכה יותר, כך התועלת ההישרדותית הייתה גדולה יותר. הגורמים לתמותה במשתתפים במחקר כללו מחלות לב וכלי דם, 38%, ממאירות, 24%, בעיקר סרטן ריאות, ומחלות ריאה, 20%, בעיקר COPD. הטיפול בסטטינים במשך יותר משנתיים לווה בירידה מובהקת סטטיסטית, 39%, בסיכון לתמותה מכל סיבה בחולי COPD. ממצאים אלה לא היו תלויים בגיל, מין, טיפול בתרופות אחרות, משך המחלה, מספר שנות חפיסה, רמות קולסטרול, מדד מסת הגוף ומשתנים קרדיו-וסקולריים. החוקרים כותבים כי לממצאי המחקר יש חשיבות רבה. אין התערבות תרופתית מוכחת שהביאה לשיפור המהלך הטבעי של COPD, ולמעט הפסקת עישון במעשנים ותוספת חמצן במיעוט החולים עם היפוקסמיה עיקשת, אין אפשרויות טיפול המשפיעות על מהלך המחלה.
הסיכון המוגבר לקרישיות יתר לאחר לידה נמשך לפחות 12 שבועות. במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine, חוקרים מדווחים על ממצאי מחקר חדש ומהם עולה שהסיכון המוגבר לאירועי קרישיות יתר לאחר לידה נותר לפחות 12 שבועות לאחר הלידה. תקופה ארוכה כפליים מכפי שתואר בעבר. עם זה, העלייה האבסולוטית בסיכון מעבר לששת השבועות הראשונים לאחר הלידה הייתה קטנה. החוקרים כותבים כי למרות שמדובר בתופעה נדירה, קרישי דם הינם גורם חשוב למוגבלות ולתמותה בנשים הרות ולאחר לידה. על רופאים להכיר את הסיכון המוגבר שנותר הרבה מעבר לששת השבועות הראשונים לאחר הלידה, בעיקר בטיפול בנשים בסיכון גבוה לאחר לידה, דוגמת נשים עם קרישי דם קודמים או נשים לאחר לידה עם תסמינים חשודים. במסגרת המחקר הנוכחי בחנו החוקרים את הנתונים על אודות יותר מ-1.6 מיליון נשים שילדו בקליפורניה בין השנים 2005 ו-2010, ובבין אלו 1,015 נשים הובחנו עם אירוע טרומבוטי במהלך השנה וחצי הבאות. רוב האירועים היו אירועי טרומבואמבוליזם ורידי, 720 מקרים, אך תועדו גם 248 אירועי מוח ו-47 אוטמי לב. כל אישה שימשה כביקורת של עצמה, כאשר התבססו על נתוני טרומבוזיס באותה נקודת זמן, שנה מאוחר יותר, ובאופן זה צמצמו את הערפלנים שלא נמדדו.
מהתוצאות עלה כי הסיכון לטרומבוזיס עלה פי 10 במהלך ששת השבועות הראשונים לאחר הלידה. עם זאת, הסיכון נותר מוגבר לאחר 7 שבועות עד 12 שבועות, אם כי היה מדובר בסיכון גבוה כפליים בלבד. נראה כי הסיכון שב לרמה הבסיסית 13 שבועות עד 18 שבועות לאחר הלידה. החוקרים מוסיפים כי בהשוואה לעלייה האבסולוטית בסיכון במהלך ששת השבועות הראשונים לאחר הלידה, 22 מקרים נקודה אחת ל-100 אלף לידות, העלייה האבסולוטית במהלך 7 עד 12 השבועות לאחר הלידה הייתה קטנה בהרבה יותר, 3 מקרים ל-100 אלף לידות. במהלך התקופה המאוחרת, יחסי הסיכויים לטרומבוזיס היו דומים בנשים עם גורמי סיכון מוכרים לטרומבוזיס, ובאלה ללא גורמי סיכון אלה, כך שהעלייה בסיכון היחסי הייתה צפויה להיות חשובה במיוחד בחולים בסיכון גבוה, כלומר אלה עם מצב קרישיות יתר ראשוני תורשתי או אירועי טרומבוזיס בעבר.